טוב, שלום לכם. הנושא שבחרתי לדבר עליו היום, עם הפנים קדימה, יום ירושלים מאחורינו. קצת סחף, שמעתי את התוכניות שהיו בעיר הקודש, ופנינו נשואות אל חג השבועות. והנושא שרציתי לדבר עליו הוא חג השבועות, כפי שהוא מופיע בתורה. וכפי שנראה, על פניו נראה שיש מרחק רב בין מה שאנחנו מציינים כל שנה בחג השבועות, לבין הדברים העולים מן הפסוקים. אבל אני אנסה להראות בכל זאת מדוע המרחק איננו גדול, וגם מדוע בכל זאת יש מרחק. ככל שיותיר לנו הזמן, אנחנו נספיק. אז ככה, אני הכנתי פה דף, לא ידעתי כן באים, לא באים, ואני גם מודה שלא הכנתי את הדף הזה דווקא לשיעור הזה, אז הוא כבר מוכן, אז אמרתי, והייתי אופטימי מבחינת המספר, תשים את השארית אלה שם בסוף. חושב שאולי יהיה פה עוד כמה. תשים גם את השארית בסוף, שמי שבא יכבר להסתיים. זה בסדר המכשיר? טוב. אז בדף הזה מרוכזות ההופעות, כמעט כולן, של חג השבועות בתורה. והייתי אומר שהחג באמת הולך ונבנה. האזכור הראשון של חג השבועות בתורה הוא בפעם הראשונה שנזכרים הרגלים, מיד בפרשת משפטים, בסוף פרשת משפטים. שם נאמר פסוק אחד בלבד שאומר מעט מאוד על תוכנו של החג, על אופיו של החג. וחג הקציר ביקורי פרק ג' פסוק ט' ז', וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. זה כל מה שנאמר על שבועות בהופעה הראשונה שלו בתורה, מול וחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה. כלומר, אופי חקלאי, כלומר, ברור שהעיתוי הוא חקלאי, יש להניח גם שהתוכן שלו הוא חקלאי מבחינת העשייה, אם כי זה לא מפורט פה, וזה בניגוד, אלה שני הרגלים, בניגוד לחג הפסח, שתוכנו כבר ידוע בספר שמות, מיציאת מצרים, ולא צריך, כלומר, ודאי שהוא כבר נאמר בצורה הרבה יותר רחבה. עכשיו, אני צריך להסיק איזושהי מסקנה, חג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, מעט מאוד נאמר. ההופעה השנייה היא אחרי חטא העגל, בפרק למד פסוק כ"ב, כאן גם, בחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, ושוב הוא שכן באותו פסוק של חג האסיף תקופת השנה. מה ההבדל בין שני האזכורים הללו? אז בעצם כאן כבר נאמר לא רק שזה חג הקציר, ביקורי מעשיך, אלא שזה חג שבועות. כלומר, האזכור של העניין של שבועות הוא חדש, הוא לא נאמר קודם, וזה כמובן יובן לנו בהמשך התורה. כלומר, יש כאן איזושהי הנחה שהדברים יתבררו ויבואו לידי פירוט בהמשך. אז זה שתי ההופעות הראשונות בספר שמות. לאחר מכן יש לנו אזכור נוסף בויקרא כ"ג מתחת לטבלה, שבו נעסוק באריכות ובו הרכז את השיעור ברובו. לפני כן, שוב, נמצא פה האזכור של פרשת המוספים ובמדבר פרק כ"ח, וביום הביקורים, עדיין זה ביום הביקורים, שזה ביקורי מעשיך, ביקורי קציר חיטים, זה לא חידוש. החידוש הוא פה בהקריבכם מנחה חדשה לכם בשבועותיכם. אז ביקורים הוזכר בשמות פעמיים. שבועותיכם נזכר בשמות פעם אחת, רק שבועות. הקריבכם מנחה חדשה לכם, פה ספר במדבר מסתמך על ספר ויקרא, הפרשה שנעסוק בה בהרחבה. מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה ההלכות, מה הדינים של החג הזה? אז מסתבר באמת שספר במדבר מטשטש את ההבדלים בין החגים, די במכוון אני חושב, וצריך למבור שם בדיוק במספרי האלים והכבשים והפרים והצעירים, כדי לגלות מה הייחוד של כל חג על פני חברו. חג השבועות, והקרבתם עולה לריח ניחוח לשם, פרים לבקר שניים, איל אחד, שבעה כבשים בני שנה, ומנחתם ונזקיהם, כמדובר, ועוד שיעים מזים אחד לחפר עליכם. על דרך הרמז, נזכור, נשים לב, שחג השבועות, בפרשת המוספים, זה המקרה היחיד שלא כתוב, שעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. בדרך כלל הניסוח הוא, שעיר עזים אחד חטאת, כך קראנו והתפללנו בשבעת ימי הפסח, ושעיר עזים, לא, התפללנו לא, מזכירים רק את העולות. תמיד מוזכר ונחתם ונזכן, כי מדובר בשעיר לכפר. אבל חטאת לא כתוב כאן. שעיר עזים אחד לכפר עליכם. זה אולי נגיע לרמז הזה בהמשך הלימוד. אבל שוב, אם אני מסתכל בטבלה שיש כאן, של אותם קורבנות שקרבו בתאריכים השונים, הרי שב-12 ראשי חודשים, בפסח ובשבועות, קרב אותו קורבן מוסף. פרים למכת שניים, עין אחד, שבעה כבשים, ושעיר אחד לחטאת, ובראש השנה, יום הכיפורים, בשמיני עצרת, פרי זכוכית מגדלת כמעט, בשביל למצוא את ההבדל, שכאן זה שני פרים וכאן זה פר אחד. כלומר, אם אנחנו היינו שואלים, מה ההבדל בין פסח ליום כיפור, זה שני עולמות. מה זאת אומרת? מה הקשר? כמו זה יום מקרא קודש. שני ימים בעלי אופי שונה לגמרי. מצד אחד ראש השנה, אפילו יום הכיפורים. מצד שני ראשי חודשים, שזה יום חול בכלל. וקורבן המוסף לא נותן צבע מובהק לכל חג, אלא מארגן אותם במין משפחות כאלה, שההבדל ביניהם הוא גם עדין מאוד. כלומר, ההבדל של פר אחד. אז ודאי שלא בספר במדבר, בפרשת המוספים, נמצא את ייחודו של החג הזה. אז בעצם מה אנחנו יודעים מספר שמות שזה קשור לביקורי קציר חיטים, לביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה בצורה יותר מעורפלת, ביקורי קציר חיטים כבר יותר מפורט, אבל כאמור בשביל לפצח את חידתו של החג הזה בתורה, עלינו לעבור לפרק כ"ג בויקרא, שם נמצא הדבר המרכזי, המקום המרכזי, של החג הזה בתורה. אלא שבחג במקום הזה, החג הזה אין לו קיום עצמאי. אלא הוא חג שמתחיל בפסח. ומגיעים אליו על ידי ספירת העומר. לכן אני אנסה להתבונן בפרשה הזאת מתחילתה, או מתחילת הופעת החג, לא מסוף הספירה, אלא מתחילתה של הספירה. את ה... הפסוק הראשון חתכתי, בגלל שהצילום מתחיל בעמוד הקודם, אבל אני אקרא את המילים שחסרות בעמודה הימנית. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם. זה כבר מילה מופיעה אצלכם. כן, אני מתחת לטבלה בצד ימין. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, ואנחנו מדברים על ביקורי הקציר, והוויתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן. כלומר, זה מצווה שלא מפתיעה אותנו. תרומה אנחנו נותנים ראשית לכהן, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, בביקורים, אנחנו נותנים ראשית הגז לכהן. כלומר, זה שאת הראשית צריך לתת לקדוש ברוך הוא, בבכור אדם, כל בכור בניך תפדה, קדש לי כל בכור, זה דבר שמופיע בתורה. אז גם פה, קח את העומר הראשון של הקציר, ותביא אותו אל הכהן. מה לעשות עם זה? והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממוחרת השבת יניפנו הכהן. אינני נכנס כרגע לפולמוס הגדול, מה עם מוחרת השבת, האם זה תמיד יום ראשון בשבוע, למוחרת שבת חול המועד פסח, או מדובר ממוחרת יום טוב ראשון של פסח כדעת רבותינו, נקבל כמובן, אנחנו נאמנים למסורת רבותינו, ממחורת השבת, הכוונה ממוצאי יום טוב, מיום טוב ראשון של פסח. ולא צריך לשאול אז למה זה כתוב ככה, אבל בזה אינני עושה כרגע. מה כתוב אם כן על העומר הזה? שהכהן מניף אותו. ממחורת השבת יניפנו הכהן. ובזה בעצם מסתיים כל מה שנאמר פה על העומר. מה עושים עם השאר? אוקיי, גמרתי להניף, ועכשיו מה? לא נאמר כאן, אלא נאמר בדיני המנחות, שתוכנים, כן, עושים ממנו כבן, תוכנים אותו והם קולים אותו, אביב קלוי באש, גרת קרמל, וחלק עולה למזבח, וחלק נאכל הכהנים, לא כתוב כאן. כאן כתוב להניף לפני השם את העומר הראשון של הקציר. עכשיו, יחד עם זה, מביאים גם קורבן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר, ברור שהעומר הוא המוקד, ויחד איתו אני מביא, כבש תמים בין שנתו לעולה לשם. נשים לב לצירוף הזה של העומר עם כבש ועולה. שני הדברים האלה הם מאוד מאוד ראשוניים, הייתי אומר. הם מאוד מאוד מצומצמים. אתה לוקח את חומר הגלם, לא סולת, לא לחם, לא חיט, אפילו לא, לא אומר כרגע, כן, בדרך כלל בפסח זה עומר הסיורים, אבל שוב, זה כבר נגיע בהמשך. להלכה אנחנו יודעים שבפסח מביאים את זה מן הסיורים, שזה הדבר הפשוט. העומר זה הדבר הראשוני, הבראשיתי, הטבעי, עם כבש לעולה. עכשיו, אין קורבנות ציבור מן העוף. אין חיה כזו. כל קורבנות הציבור הם מן הבהמה. והכבש בין שנתו הוא המצומצם שבהם. ובדרך כלל הוא לא בא אחד, הוא בא שבעה. כוחו של הצום הוא בריבוי, בעדר. ואילו פה, כבש אחד לעולה. כאילו קורבן התמיד הוא שניים. ביום השבת, עוד שניים. במוספים תמיד שבעה. בסוכות, 14. ופה הציבור מסווה להביא כבש אחד לעולה. עולה זה סוג של דורון, כך אומרת הגמרא, זה כמה מקומות. כן, העולה שמתלווה להרבה קורבנות זה איזשהו, אי אפשר לבוא בידיים ריקות. אבל גם המתנה הזאת שהציבור מביא, העומר הראשון של הקציר, חגיגה, מאוד מצומצם. כבש אחד בין שנתו לעולה. כבש בין שנתו, הכוונה היא בתוך שנתו, הוא גם יכול להיות בין שבועיים. יכול להיות בין שלושה. כן, עד גיל שנה. בין שנה בתורה פירושו עד גיל שנה. אני מציין את זה שוב בשביל להמחיש את הצמצום שבקורבן. הוא משהו מאוד מאוד מינורי. מאוד מאופק הייתי אומר. חוץ מהדין הבא, יחד עם הכבש לעולה, מקריבים מנחה. תמיד. כל עולה או שלמים שקרבו במקדש, הביאו איתם מנחה ונר. בכמות קבועה. כולכם מכירים את הכמות הזאת בעל פה. יען כי אנחנו משוררים בכל המוספים, מנחתם ונזכהם כי מדובר, שלושה עשרונים לפם, שני עשרונים לעל, מסרון לכבש. כלומר, מכיוון שבמוספים תמיד יש עולות, כמו שהטבלה הזאת מראה, אלא עולות מתלווים הנסחים והמוספים בכמות המדוברת, הידועה. זה טבלה קבועה, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעי, יסרון לכבש. ופה יש לנו הפתעה. על הכבש הזה כתוב, ועשיתם ביום הנבחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה, ומנחתו שני עשרונים. לא יודע כמה קפצו בזמן קריאת התורה ואמרו, טעות, המורה, כבש זה יסרון. אז רש"י, בשביל להפיס דעתכם, אומר במקום, כפולה הייתה. רש"י חושב שזה מספיק להגיד, הוא לא מניח שאדם לא יודע דין מנחת נסחים, שזה לא צריך לספר לו. אתה לא, זה בסדר, זה לא טעות, תרגע, כפולה. כמו הייתי אומר שאם אני מציין את יום העומר כיום של איפוק, של איזשהו ריסון, של איזשהו דבר נורא ראשוני, פה יש איזושהי פריצה. המנחה כאילו לא מתאפקת, ומכיוון שבמרכזו של היום עומד הדגן, אז המנחה הזאת שבאה עם העומר, עם הכבש הזה, הקטן, היחיד, שמלווה את העומר, הוא טיפה מתפרק. זה שני עשרונים. סולת בלולה בשמן, נשאל השם ריח נכון, ונזקו יין רביעית העין. במחלוקת תנאים, האם השמן גם היה כפול? כי הרי הסולת בלול בשמן. אז כדי לשמור על הפרופורציות, כל מי שאופה הוגה לשבועות, יודע שאם מגדילים את הכבוד, אז הכל להגדיל. אז זה מחלוקת בין תנאים, האם הגדילו רק את הסולת, או הגדילו יחד איתו גם את השמן? היין נשאר במתכונתו הרגילה הרביעית. כי הדגן הוא עניינו של היום. אז זה הדין השני. אז בעצם יש לנו שני דינים ביום הזה. את העומר הראשון של הקציר, תביא לכהן והוא יניף אותו, ושאר ההקרבה לא כתובה פה. אמרתי, כתובה בפרק ב', בסוף פרק ב', ואם תקריב מנחת ביקורים לשם. ויחד עם זה, תביא כבש, אז אמרתי, מנימל, עם שני עשרונים של מנחה ויין של מנחה. יש דין שלישי ביום הזה, ולחם וקלי וחרמי לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. כלומר, עד שתביא את העומר הראשון של הקציר לכהן, והכהן יניף אותו, אסור לך לאכול מן התבואה החדשה. בארץ ישראל כמעט ואין תבואה לפני פסח. אלא אם כן, היה שבועות מאוד חמים, אני יודע, בשנה מעוברת, וכבר היו מספיק ימים חמים, או שאתה אוכל את זה קרמל. כלומר, אסור לאכול לחם, שזה עשית מזה קמח, תחנת, לשת, עפית לחם, או קלי. קלי זה שאתה אוכל את הגרעינים כלואים. כמו שאפשר לקלוט כל תוצרת של גרעינים, אז אפשר לקלוט גם את הדבר הזה. או כרמל. כרמל זה אכילה דווקא את השיבולים הירוקות עוד, שהן רכות. ואז אתה יכול למלון ולהוציא את הדבר הלבן, כמו שקד לבן כזה בקליפה ירוקה. זה כן יכול לקרות בחודש אדר, כשיוצאים לטיול, ואפשר לפגוש בשדות מיני דגן כאלה, צריך מאוד להיזהר. אסור מן התורה לאכול אותם, עד את זין בניסן, עד יום הקרבת העומר. אם כן, שלושה אלמנטים יש ביום הזה. העומר הראשון מונף, יחד איתו כבש עם מנחה כפולה ונפק, ועד אז אסור לאכול מן התבואה החדשה. זה הצד האחד. ועכשיו סופרים. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, כפי שלמדנו, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחורת השבת השביעית יספרו 50 יום, ופה בא הפתעה גדולה. והקרבתם מנחה חדשה לשבע. כרגע סיפרנו שמקריבים מנחה חדשה בט"ז בניסן. אז איך יכול להיות עוד פעם מנחה חדשה לשבע? אז אולי שכחנו ועברו 49 יום, אבל זה קצת מוזר שאתה מביא את העומר הראשון אל הכהן ביום הראשון, סופר 49 יום ומביא מנחה חדשה. איך יכול להיות עוד פעם חדשה? כאותו יקי ששאלו אותו כמה ביצים אפשר לאכול על בטן ריקה, הוא חשב, אמר שלוש. אמרו לו, אחרי ביצה אחת, זה לא, הבטן כבר לא ריקה. הוא רץ הביתה, שאל את אשתו, כמה זה זה, היא אמרה לו, ארבע. הוא אמר, שאם היית אומרת לי שלוש, היה לי בדיחה לספר לך. אבל בעצם, ואני מהתפוצה הזאת, מותר לי לספר את הבדיחה הזאת. לא, בלי לפגוע, אני שייך לתפוצה. אבל, אז מה זה עוד פעם מנחה חדשה? האיש החדש פעמת, זה כבר לא חדש. את הבעיה הזאת פותרים על ידי כך שרמזתי לך מקודם, שבאמת בפסח מביאים מן התבואה שנמצאת אז, והיא הסעורים, ובשבועות, כעבור שבעה שבועות, מביאים מנחה חדשה מן החיטים החדשות, כי חג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. כך נעידה כבר התורה בפרשת כי תישא. אז לכן יכול להיות שוב מנחה חדשה, כי בא מיבול חדש. שוב זה תואם את הטבע של ארץ ישראל. כשנימדתי בירוחם והאינתיפאדה הייתה בשיאה, אז לא נסעתי דרך הר חברון, והייתי נוסע דרך בית קמה, תשמע קני, כל האזור, כל אסם התבועה של המדינה, שיפה לעקור בשנים ברוכות, ככה אחרי ט"ו בשבט, אדר התחילו להופיע שיבולים, הייתי נוסע פעם בארבעה שבועות. אז לאט לאט בהתחלה ראינו את השיבולים נמוכות, אחר כך הם גדלו ירוק, לאט לאט זה התחיל להצהיב, עד הנסיעה של סיוון, בנסיעה האחרונה כבר לא היה, כבר היה אחרי הקציר. אז זה בערך התקופה של הקציר, ובאמת זה מתאים. עכשיו, מה מביאים? עכשיו בואו נעשה השוואה בין מה שמביאים ביום החמישים על רקע מה שתיארתי שמביאים ביום הראשון. אומרת התורה, ממושבותיכם תביאו, לחובבי הלשון, שימו לב, יש דגש באלף פה, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לשם. אז הנה אני פוגש את המילה ביקורים, שהרי אנחנו מדברים מספר שמות שמדובר על חג ביקורים. וכאן אני אומר, התורה יוצאת מגדרה אל מול האיפוק של העומר הראשוני, הטבעי הזה, שמביאים ביום הראשון. יש פה איזה יציאה מן הגדר ממש, בשביל ליצור ריבוי והתפתחות. תביאו קודם כל זה לחם. לא מביאים, אפילו לא מה שבדרך כלל במנחות מביאים את הסולת. בדרך כלל אומרים סולת ולא בשמים, ואחר כך הכהן עושה עם זה, לא. פה אתה כבר מביא את זה לחם. אבל לא מספיק. ובשבילכם תביאו לחם תנופה. לא עומר תנופה, לחם תנופה. תביאו זה שני מוקדים. לא אחד, שתיים. סולת תהיינה, סולת זה הקמח המנופה, כן, בניגוד למה שאנחנו חושבים שסולת זה הדייסה של הילדים, לא. סולת זה הדק שבדק, זה מה שאנחנו קונים קמח בחנות, אנחנו בעצם קונים סולת של התורה. המנופה והתחון הכי טוב שאפשר. סולת תהיינה, ופה ההפתעה הגדולה, חמץ תיאפינה. וזו פשטה. הרי יכול לצאור לכל דבר שלא תכתירו ממנו משלכם. המקדש בגדול לא אוהב חמץ. לא מת על החמץ. אנחנו אולי אוהבים את זה, ואנשים לוקחים להם לשבוע את החמץ, ואנחנו גם מחפשים פתרונות, וגם ביישובנו, החמץ הראשון תאכל אצלנו. אפשר לראות את זה גם במחוזותינו, את המודעות. ופה מביאים שני עשרונים. סולת תהיינה, חמץ תיאפנה. משהו של ריבוי אל מול עומר התנופה, לחם התנופה הזה יוצא מגדרו ממש. יוצא מגדרו לאיזו אמירה של ריבוי, ששונה לגמרי מהוותם את עומר ראשית פסיכם אל הכהן, מה עוד שאנחנו למדנו שהעומר ההוא היה צהורים, ופה אנחנו מדברים על סולת, על חיטים, שזה בכלל משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, הרבה יותר עשיר, ושתיים, ושני עשרונים, גם שני לחמים, וגם כל אחד עשוי משני עשרונים, וגם, לא, כל אחד מיסרון, כל אחד מיסרון, וגם חמץ, וגם, יש פה בהחלט איזושהי אמירה של ריבוי ושפע. עכשיו, ביום, כמו שביום הראשון, הקרבנו יחד עם העומר קורבן, אבל קטן, כבש לעולה. ציינתי שזה הקורבן הכי קטן שיש לציבור להביא אי פעם. כאן, והקרבתם על הלחם, אבל תראו מה זה ערימה של קורבנות. שבעה כבשים תמימים בני שנה, לא עוד כבש אחד. שוב, הוא מופיע בצורה שאנחנו רגילים. הפער יכול להופיע אחד או שניים, יש לו ערך בעדר, גם אם הוא אחד או שניים, הוא את שעבודה שלו עושה. אבל כבשים זה עדר, זה שבעה כבשים תמימים בני שנה. ופר בן בקר אחד, ואילים שניים. יהיו עולה לשם ומחתם ונזכהם אישי ריח נכנוח לשם. אבל ממשיכים. ועציתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים. כלומר, יש פה ריבוי של קורבנות, קודם כל בכמות, אל מול הכבש האחד, שאומנם, תראו, לכן אמרתי, המנחה של הכבש האחד הזה אומנם התפרצה לשני עשרונים. כאילו לא הצדיק המעמד, אבל אי אפשר להשוות את זה למה שמתרחש ביום השני, ביום ה-50. שבעה כבשים, ופר במכר אחד, ואילים שניים, ועוד שעיר חטא, ועוד שני כבשים לזבח שלמים, שזה בכלל הפתעה. שוב, היינו צריכים לקפוץ מהכיסא, לצערנו הרב, ילדינו, בוגרי המעלה, לא קופצים כשהם רואים פסוק הזה. אבל אין דבר כזה בתורה, שציבור מצווה להווה שלמים. אין, אלא כאן בחג השבועות. זה שוב איזושהי יציאה, אז ראינו את זה שמביאים את הלחם, ומרוב שאתה רוצה שהוא יהיה מפואר וגדול, ושניים, וסולת וחמץ, גם הקורבנות פה מקבלים איזושהי הרחבה, עד כדי יציאה מהסדר. כמו שהחמץ הוא יציאה מהסדר, גם השלמים האלה הם יציאה מהסדר. אם בכל השנה כולה קורבנות הציבור הן עולות וחטאות, והשלמים שמביאים איזו שמחה מתפרצת, יש איזה ריסון, יש איזה איפוק. היחיד, קורבן תודה, קרא לו, היחיד יכול להביש. ציבור לא עומד באיזה מעמד של שלמים מול המקדש. ציבור יודע להביא עולות וחטאות, אבל פה יש איזה התפרצות. החמץ הוא התפרצות, והשלמים הוא התפרצות. והריבוי הגדול הזה של הקורבנות. אגב, רשימת הקורבנות הזו מאוד מזכירה את קורבן המוסף של שבועות שנמצא בטבלה, במרכז הטבלה שמעל, עם הבדל אחד, נכון? בטבלה זה פרים במקר שניים בעין אחד, ופה זה פר אחד ושני אלים. אז רש"י כבר מאיר על כך, הוא אומר, יכול שבעת כבשים והשעיר האמורים כאן הם שבעת הכבשים והשעיר האמורים בחומש הפקודים במוסף. ציטטתי את רש"י מצד ימין. כשאתה מגיע אצל פרים ואילים, אינם הם. יש הבדל במספר. במדבר זה פרים לבקר שניים, איל אחד, ופה זה פר אחד ושני אלים. אמור מעתה, אילו לעצמם ואילו לעצמם. אילו קרבו בגלל הלחם ואילו למוספים. תראו, חג השבועות, יש בו כמות של קורבנות יותר מיום הכיפורים. בכמות הזאת, שבאה עם הלחם, היא כמות אדירה. על הלחם שגם הוא, כמו שאמרנו, סולת וחמץ ושתיים וביקורים, יש פה איזושהי יציאה מן הגדר ממש. בריבוי הגדול, ובעוד שני פרטים שנעסוק בהם יד, זה החמץ, שהוא ייחודי, והשלמים שהם ייחודיים ליום הזה. אין עוד יום שאנחנו מצווים להביא חמץ, ואין עוד יום שאנחנו מצווים להביא שלמים. עכשיו, ממשיכה התורה ואומרת, אם לא הספיק לך מה שאמרתי, והניף הכהן אותם, תכף נראה את מי זה, על לחם הביקורים תנופה לשם, על שני קבצים, פסוק הזה קצת מסורבל בלשונו, יש כאן כמה מפרשים, אבל ההלכה בוודאי, את מה מניפים? את הלחם והקבצים. את שני הקבצים הללו, עם הלחם מניפים. את שני החריגים האלה, את החמץ ואת השלמים, שאין דוגמתם בכל השנה כולה, מניפים. אם מישהו לא שם לב, אנחנו נמיס לפני השם. דווקא את שני הדברים המיוחדים הללו. אין ספק שאם אני משווה את היום האחד ליום החמישים, זה שני עולמות. סליחה, אולי אני אגיד דבר, זה אותו עולם, אבל הוא התפוצץ. הוא התפרץ. הוא הגיע לאיזושהי השלמה מן היום הראשון שהוא היה מאוד מאוד מאופק, אבל הוא רמז לנו במנחה הכפולה שיש לו איזה פוטנציאל להתפרצות, אבל הוא נשמר. וביום החמישים זה מתפרץ. זה מתפרץ בריבוי של קורבנות, בריבוי של לחם, בחמץ ובשלמים. עכשיו, האם יש פה דבר, מצאנו מקבילות לשני דברים. לעומר התנופה את לחם התנופה, לכבש האחד את כל רשימת הקורבנות. האם יש מקבילה לאיסור חדש שפגשנו ביום הראשון? ביום התורה קוראת לזה מנחה חדשה. יש. המשנה במסכת מנחות אומרת שאת אותה פעולה שעושה העומר לתבועה שבמדינה, עושה שתי הלחם הללו של חג השבועות במקדש. לא הקריבו לפני כן מנחות מן הדגן החדש. בבית, אחרי כזין בניסן, יכולתי להשתמש בתבועה החדשה. במקדש נמנעו מכך, ושתי הלחם הם אלה שאיתירו, ומאז המקדש החל להשתמש בתבועה החדשה, יש גם מקבילה, אם כי היא נמסרת בתורה שבעל פה. ואז בא דבר נוסף, פסוק א', וקראתם בעצם היום הזה, יום הנפת הלחם, מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. זאת הפתעה. עד עכשיו יכולתי לחשוב שזה איזה עניין של המקדש. זה עבודה שעושים במקדש. לא. עם ישראל כולו נמצא במקרא קודש לכבוד היום הזה. ואגב, המילים בכל מושבותיכם חוזרות גם בחג השבועות וגם ביום הכיפורים. גם הוקראתם בעצם היום הזה, שני הדברים הללו, גם ביום הכיפורים נאמר בעצם היום הזה, וגם נאמר בכל מושבותיכם, כך גם בשבועות. אומר הרמב"ן, למה? כי אלה שני חגים שהמקדש עומד במרכזם. אולי במדינה, אין מה לעשות, אנחנו יכולים לעשות שם את העבודה. ואנחנו נשכב, נקרא עיתון, נלך לעבודה. לא. כל מושבותיכם, גם שאין בית מקדש, תמשיכו לשמור על זה בכל מושבותיכם. אבל זה חג שהמקדש עומד במרכזו, היום הבודד הזה, חג השבועות. עכשיו, נזכור שגם בעצם יום ט"ז, שנייה אחת, הוא גם יום של, הוא לא ממש מקרא קודש, אבל זה חול המועד. כלומר, גם פה אני אומר, שאם היום הראשון, המצומצם, המאופק, יש בו איזו קדושה, אבל קדושה נסתרת יותר, בדוגמת חול המועד, ביום החמישים גם היא מתפרצת אל יום מקרא קודש שלם בחג השבועות. כן. נכון, נכון.
שם נאמר, לחם בקלי וחרמל לא תאכלו, וכל עת בכל משבותיכם.
נכון.
כן. זה הזוג יותר טבעי.
נכון, אמת, אמת. כן, אבל שם זה בא לאסור חדש גם במקומות אחרים. לא, המקרא קודש יהיה בכל משבותיכם. זאת אומרת, זה... אז אלה הם שני הימים שהספירה מחברת אותם. ולכאורה, יש לי כאן חג של קציר, כמו שנאמר בספר שמות, ואת הקציר הראשון, או את המסתבר שזה שניים, בשני שלבים מביאים אל המקדש, וזה אמרתי לא היה מפתיע אותי, שאת הראשית צריך לתת לשם. ובכל זאת, נראה לי לומר, שלבוא ולומר שכל הדבר הזה, כל המבנה הזה של 50 יום, כל ההתפרצות הזאת של ריבוי הקורבנות וריבוי ההבאה של הלחם והכפול, עם החריגות של החמץ והשלמים, כולו רק בגלל שזה חג הקציר, ולא לומר שהדבר הזה מחביא בתוכו איזושהי משמעות נסתרת נוספת, לי אני אומר ברובד הפשט זה נראה יותר, זה נראה קשה. על מה המהומה? בסדר, אדם מצווה להביא ביקורים למקדש, אדם מצווה לתת, אמרנו, רשות הגט, אדם מצווה לתת פטר חמור, אדם מצווה לתת בכור אדם לפדות, בסדר. באות המצוות, לחנך את האדם, את הראשית, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, להכיר בעלות של הקדוש ברוך הוא. לא פגשנו בשום מקום כזה רגש. כזה פיצוץ, עם שלמים ועם חמץ, עם חריגות, מדיני הקורבנות הרגילים. כל זה רק בגלל העניין הזה. נראה לומר שהדבר מחביא בתוכו, הוא מרמז בתוכו, שאל תוך הדבר הנגלה הזה, מסתתר משהו יותר פנימי. שרבותינו נתנו לו פירוש, חג מתן תורה. כלומר, נראה לי שהדבר הזה דורש איזשהו הסבר. עכשיו בואו ניקח את עניין השלמים. אמרתי לכם שבחד השבועות, זה היום היחיד בשנה שהציבור מצווה להביא שלמים. כן, במשנת את זה הוא מקומה של זבחים, זבחי שלמי ציבור, יושב שם בין קודשי הקודשים, אחרי החטאות, זה הצל, אין זבחי שלמי ציבור, אין בלתם. אבל זה לא לגמרי נכון. היו בתורה, שלושה מעמדים, בהם הציבור הביא שלמים, אבל הם חד פעמים. חידון? פעם הראשונה? מה? נשיאים ליחיד. זה לא קורבן ציבור. זה לא ציווי על הציבור להביא. אגב, יש המון שלמים, במשפטים, בפרק כ"ד. כאשר מתואר מעמד הר סיני בשמות כ"ד, כן, זה הייתי אומר, הצד השני של מעמד הר סיני, אם אנחנו לפני חג מתן תורה, אם פרק י"ט הוא פרק של יראה ואימה, קולות וברקים, והעם כל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, והר סיני אשן כולו מפני שירד, פרק כ"ד הוא הרבה יותר ידידותי. העם הרבה יותר שותף, תמברי, יש לו... האם זה ממש היה ביחד או לא, זה מחלוקת רש"י ורמב"ן, לא ניכנס לזה כרגע. ושם נאמר במהלך הדבר הזה, פרק כ"ד פסוק ה, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. וזה שלמים של ציבור, כנראה שמשה רבינו הקריב באותו יום, יום מתן תורה, יום כריתת הברית. לא ברור מזה, תלוי אני אומר במחלוקת בין רש"י לרמב"ן, האם זה היה לפני עשרת הדיברות, פרק כ"ד או אחרי, אבל במסגרת אירועי מתן תורה הקריב הציבור שלמים. פעם אחת. פעם השנייה, בפרשת שמיני. ויהי ביום השמיני, ויקרא פרק ט', ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, ויקרא ט', פסוק ב', ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ועי לעולה תמימי והקרב לפני השם, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו סיר עזים אחד לחטאת, עגל וחבל בני שנה תמימים לעולה, ושור ועין לשלמים, לזבוח לפני השם ומנחה בזלה ושמן. למה כל זה? כי היום השם נראה עליכם. עוד יום שהציבור מצווה להביא שלמים. אבל זה יום חשוב, יום שבו השם נראה עליכם. על הקשר בין המשכן לבין מתן תורה עומד כבר הרמב"ן. כן, המשכן הוא יהי הכבוד אשר נראה להם בהר סיני, שוכן בתוכם תמיד. זה איזשהו לא שחזור של מעמד הר סיני, אלא הייתי אומר המשכן הוא הנצחה של מעמד הר סיני. הוא קיום קבוע ומתמיד בתוך המחנה, וביום שבו השם נראה, יום הראשון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, הגיע זמנך, המשכן מתחיל לתפקד, ביום החגיגי הזה השם נראה עליכם, כמו שנאמר, ועשה צייש מלפני השם ותוכל על המזבח, העולה ואת החלבים, הירו כל העם וירונו, ויתלו על פניהם, וביום הזה מצווים להביא שלמים, כמו ביום כריתת הברית בסיני. שני ימים בהחלט בעלי מעמד חד פעמי ייחודי שאין כמותו. והפעם השלישית, זה כבר נכבה יותר אלא בכפלי הפסוקים, מתי הפעם השלישית שמצווים להביא שלמים בתורה? גם יום מיוחד במינו, אבל אני ארמז לכם, הוא לא יתקיים בתורה. מה? ומצווים בערבות מואב להקריב ביום אשר תעברו את הירדן. גם שם אומרת התורה להביא שלמים. בדברים פרק כ"ז, כאשר והיה ביום אשר תעברו את הירדן, פרק כ"ז, פסוק ב', ותקים, אגב, תשימו לב שוב מתן תורה מעורב פה. כן, והקימות אליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, מה שלא נבין. כתבו עשרת הדיברות, כתבו את ספר דברים, כתבו את כל התורה. הרושם הוא מתן תורה מחודש, ביום אשר תעברו את הירדן. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ובנית שם מזבח לשם אלוהיך, מזבח אבנים נותן אליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך, והעלית עליו עולות לשם אלוהיך, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך. יש כאן איזה ציווי ליום הזה, הם שלושה מעמדים ציבוריים, אבל באמת בעלי משקל ייחודי. אני שואל את עצמי, מה היום החמישים הזה ביקורים כפיר חידים? הוא היום של היחיד, שלדורות אומרת התורה, תקריב שלמים. רק החיטים. עם כל הכבוד למזון ולצורך של האדם בקיום, רק בגלל החיטים, כל הפריצה הזאת של השפע הזה, הריבוי הזה, העוצמות האלה, כן, כמות הקורבנות, החמץ והשלמים שמונפים, הכל בגלל הלחם, או שמא מתחבא בפנים משהו פנימי יותר. אז אני אומר בחמץ, איפה בכל זאת אדם מצווה להביא חמץ? פעם אחת בשנה? פעם יחיד. איפה יחיד מביא חמץ?
קורבן
תודה. קורבן תודה יש 10 לחמי חמץ. מתוך 40 יש 10 לחמי חמץ. חצי מכמות הסולת היא לחמץ, חצי לא ניכנס לחשבונות כרגע, אבל יש שיחיד מצווה. וכאן מצווה הציבור פעם אחת בשנה להביא שלמים. פעם אחת בשנה להביא חמץ. אז אתה יכול להגיד, אני יודע מה שכתוב, ואיך נחמה ליבוביץ' הייתה אומרת, תמיד שהייתה מחזקת את דבריו של המדרש, ואומרת, נו, עכשיו תגידו, אם צודקים בעלי הפשט, או שזה נראה, בגלל שלא כתוב, אבל ברור שמתחבק על משהו. ולדבר הזה אני רוצה לצרף אלמנט שלישי, והוא אלמנט של הספירה. הספירה בין היום הראשון לחמישים, גם מרמזת, תראו, אני מצווה לעשות שמיני עשרת, ביום השמיני עשרת לשם אלוהיך. אבל אני לא מצווה לספור, זה לא שמיני, אתה כבר תספור, זה בלוח, שלא תשכח, זה כי מסתבך, גם שאני צריך לעשות שבת, אז אני לא מצווה לספור את עד 2-3-4-5-6. אז זה זכור, זה שבת לקדשו אולי, אבל זה שאני צריך ביום החמישים, שהחיטים מוכנות, שוב, הכתבשלות הזאת, שאתה סופר עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, והספירה באיזשהו מקום מרמזת לאדם, שהוא הולך לקראת משהו. הספר הזה שיצא עכשיו מדברי הרב סולובייצ'יק על פסח, יש משהו מאוד מאוד יפה על ספירת העומר, מומלץ מאוד לראות. הוא מדבר שם שהספירה בעצם נותנת איזה ביטוי של כל תפיסת הזמן ביהדות, אבל מכניסה לאדם איזו הרגשה של חוסר שלמות, שאני צריך להגיע אל יעד כדי להשתלם. עצם העובדה שאני צריך לספור כדי, זה עצמו אומר לי שאני בדרך אל. שוב, זה רק הלחם. הספירה הארוכה הזאת היא רק אל הלחם, אל החמץ, אל הקמח, או אולי הוא גם אל התורה. עכשיו, נכון שזה מתחבא. נכון שזה נסתר. אבל גם יום מתן תורה, או תאריכו, נסתר, יש לי עוד יום נסתר בתורה. זה בדיוק מתי היום מתן תורה. אני יודע בחודש השלישי, ואני יודע בתחילת החודש השלישי, כי אין שם הרבה ימים, כן, משה עולה, והיא עולה, עולה, זה בב בסיוון, זין בסיוון, חד בסיוון, ה' בסיוון. אנחנו בשבוע הראשון של סימן, גם פה, 50 יום מפסח, שוב נופלים על אותו אזור זמן, שאני לא בדיוק עמום כזה, ואין תאריך לחג השבועות, אלא ספירת הימים. ואני חושב שהמסקנה, החיבור הזה שרבותינו עשו, בקריאה של חג השבועות כחג מתן תורה, היא ממש מתבקשת. כמעט הכל אומרים חוץ מהדבר עצמו. ואני רואה את זה כמו שאני אומר בשלושת האלמנטים האלה, הייחודיים לדבר הזה. בחמץ, בתודה הגדולה, כן, של החמץ, שעם ישראל מביא, בשלמים שעם ישראל מביא, ובספירה לקראת. שלושת אלה מרמזים לי שלא המשמעות הפיזית הפשוטה שכבודה במקום המונח, של הדגן והשמחה בו. ואז נשאלת באמת השאלה, אז למה זה לא כתוב? כלומר, לדעתי זאת השאלה. השאלה איננה האם זה כך או לא, לטעמי. מכל הדברים שאמרנו, הריבוי הזה וכל מה שעמדנו עליו, זה כמעט מתבקש לתת איזה פתרון רוחני. בהכירנו את התורה ואת יחסה, או את טיב היחסים בתוכה בין עולם החומר לעולם הרוח, מתבקש הפתרון יהיה במשהו פנימי יותר. אבל החידה היא לא מהו הדבר הזה, כי זה נורא מתבקש ממה שאני יודע על אירועי החודש השלישי, אלא אז באמת למה זה לא כתוב? אז למה התורה עשתה את הכל וכמעט שמה לי את כל הקוביות על ה... שמה לי את כל הקוביות לפניי ואמרה לי תרכיב ולא נתנה לי את הפתרון לבד. ופה אני לא בטוח שאני יש לי תשובה מלאה. אבל אני רוצה להעיין יחד אתכם בדברי הרב קוק. מעבר לדף, הבאתי שלושה קטעים בדברי הרב קוק. סדרם הוא, כמו שאתם רואים, הדבר נדפס במאמרי הראייה חלק א', שם נדפס קובץ שנקרא השבת ישראל והזמנים. דבר יצא בחוברת לפני איזה 35 שנים לזכרו של רב כהן שנפטר בדמי ימיו, ואז הוא הוכנס אחר כך למאמרי הראייה. אלו דברים שהרב קוק פרסם בעיתונות על החגים. אז בצד ימין קטע 1א, המשכו בעצם, או גם הקטע התחתון 1ב הוא שייך לזה, אבל בחרתי להביא באמצע קטע ממקום אחר, המקורות בדיוק, העמוד אני לא רשמתי פה לדעמוני, אבל במאמרי הראייה חלק א' הדברים מופיעים במלואה. שני הקטעים הללו כותרתם אחת, סימנתי אותם בחץ מצד ימין, יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. גם הקטע הראשון הוא כך וגם הקטע השני הוא כך, וכי באמת עוסקים, הייתי אומר, כמעט באותו נושא, זה נכתב בשני זמנים שונים, אבל יש תכנים משותפים, ולכן בחרתי להביא קצת מזה וקצת מזה. יום הביקורים, זמן מתן תורתנו. אלה הם שני התארים של החג הקדוש, חג השבועות הבא עלינו לטובה. הראשון, יום הביקורים, הוא התואר שהתורה שבכתב קבעה לו. וזמן מתן תורתנו קבעה לו התורה שבעל פה. בנוסח התפילה המיוסדת על פי אנשי כנסת הגדולה, שהם תקנו לישראל ברכות תפילות קדושות והבדלות, ושם אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. זאת אומרת, יש איזו עוצמה בדברים של התורה שבעל פה, שמגלים לנו את התכנים הפנימיים, שהם בעצם היעד והעיקר. הרינו למדים, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, מתייחסות זו לזו כיחס של הגוף והנשמה זה לזה. גופי התורה שבכתב, אותיותיה כולן כמו שהם, והייתי אומר, התכנים העולים מהם כמו שקראנו והבנו את כל הפסוקים, כמו שהם, בלי לדעת מה המשמעות של הדברים, הינם הנושא הכוונה לא סאבג'קט, אלא הסוחב, כן? שנושא על כתפה, ובקרבו אולי, את הדבר שהנשמה העליונה, האור העליון, שהוא מתגלה בכל מכמני התורה העצוב, התורה שבעל פה לכל מדרגותיה, הולך ושופע על ידם. זאת אומרת, ניקח את הסוכה. הסוכה, ראשים, עשרת פרים, פסולת, גורן ויקר, שכה, חמתה מגובה מצילתה, יושבים. זהו, זה כל הסוכה. עכשיו, אספר לך מה התוכן, מה החפצים האלה מכילים בקרבה. המצה, 18 דקות, שמעתי שיש אומרים 12 דקות. עכשיו, מה המצא מכילה? בוא נלמד קצת. כלומר, התורה שבעל פה באה ויוצקת את התכנים ואומרת, אותה התורה שבכתב הגלויה, שהיא החפצים של המצוות. השופר וקולו, הסוכה ודפנותיה וסככה, המצא והלכותיה, והנושא, הם נושאים בתוכן את התכנים, את המשמעויות, את המסרים העמוקים יותר, שהתורה שבעל פה יוצקת אל תוכן, והייתי אומר, מתרגמת ונותנת להם את המשמעות שלהם. ארבע דרכי התורה, הפרדס, הפשט, הרמז, הדרש והסוד, הלא רק החלק הראשון, הפשט, הוא המתראה לנו, כן, המראה אלינו, היינו אומרים אולי היום, על ידי האותיות שבתורה שבכתב כמו שהוא. מה כתוב? מה שאמרנו. טבסים, לחם, חמץ, סולת, הנפה, זה מה שכתוב. אבל שלוש הדרכים שעל ידם אנו מוארים באורות היקרים בכל חגבי נשמתנו, הלא הם כולם מכלל התורה שבעל פה, שעל ידם מתבלטים המה קרני האורה המיוחדים לישראל, והם הם נשמתה של תורה. אם נרצה נכונים הדברים, נניח על האדם. אני מסתכל על האדם, אור, עצמות, בשר, עיניים, אני יכול ללמוד פיזיולוגיה שלמה. האם זהו האדם? ודאי שלא. האם האדם הוא רק סך כל הקשרים הביולוגיים והביוכימיים שמתרחשים בו? לא. גוף האדם נושא, מבטא, מכיל את הנשמה שמסתתרת בכל רמה חברה ובכל שסביבה. ואותם שני אנשים, זה בעל נשמה ועל שאי רוח, והשני שלא זכה לך, אז מעשיהם לא יראו אותו דבר, אותו הביולוגיה. בדיקות הדם שלהם אותו דבר, העיכול שלהם אותו דבר, ההליכה שלהם אותו דבר. אבל זה לא כל האדם. האדם הוא הרבה יותר מזה. רק את היותר מזה אנחנו לא רואים. היותר מזה מתלבש, מופיע בתוך הגוף, בתוך האיברים, והאיברים נושאים את הנשמה בקרבה. היא בלתי נראית. ואין הרב קוק, תוכני התורה שבעל פה, המסרים הם נכנסים לתוך גופי המצוות של התורה שבכתב ומאירים אותה, מפעילים אותה כנשמה בגוף. אנחנו באים לידי כל תקומותינו על ידי הקשר הגמור של הגוף והנשמה באגודה אחת. וכאן הוא היה ער לאדם, דברים האחרים. וכל פירוד הבא לחוץ, כן, לחצוץ ביניהם, הרי הוא מחיש את החיים ואת העצומה של כנסת ישראל. הרבה סבלנו ועדיין אנו סובלים מאלה אשר ניתקו את התורה שבכתב מהאורה של תורה שבעל פה. כל שיטות התאייה למיניהם, הקוטים, הצדוקים, הקראים, כל מגלי פנים בתורה שלא כהלכה לחיתותיהם, בהמשך הקטע הוא משתלח ובאנשי המקרא, ביקורת המקרא וכדומה. כל אלה העמידו את הפשט במצב מפורד, באפס השפעה, כאילו אמרו לא מכירים. מיתר דרכי התורה המחשיפים, חושפים בפנינו, כן? את האורה, את אורה בכל מילואה. זה קטע אחד. גם הקטע השני, שהוא מדבר על הוויכוח הזה לגבי חג השבועות, הוא הולך צעד אחד קדימה. האם חג השבועות, לפי הביתוסים, אמרו תמיד מחורת השבת במוצאי שבת? אז תמיד הקציר העומר מתבצע במוצאי שבת, וסופרים מיום ראשון, שבע שבועות תמימות, ובמחורת השבת השביעי, חג השבועות, תמיד יום ראשון. אומר הרב קוק, הוויכוח הוא הרבה יותר משמעותי. הוא נותן כאן פירוש, כן, הוא מביא את הגמרא במנחות, שהיה הוויכוח, ולא כרגע נאריך. הוא נקרא את זה, קטע 2. מרי שאחד בניסן עד תמניה בית יתוקם תמידה, ובשורה השלישית, מתמניה בית עד סוף מועדה בפסח, זה קטע ממגילת הענית שמובא בגמרא במנחות, איתותיו חגה לשבועיה. שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת. ולפי זה אין קצירת העומר דוחה שבת. כאן הנקודה החשובה. לפי ההלכה, מוצאי יום טוב של פסח קוצרים את העומר. יהא היום אשר יהא. הלוח שלנו לא מאפשר יום טוב ראשון של פסח ביום שישי. לא בדו פסח. אבל כן ייתכן שקידשו את החודש על פי הראייה, היה אפשרי שיום טוב ראשון של פסח יהיה ביום שישי. הנה נגמר יום טוב ראשון של פסח, הגיע עליהם שבת, קוצרים את העומר. קוצרים את העומר, שבת. מה, כולנו חקלאות, מה? זה ידחה שבת? אמר הרב קוק, כדי להימנע מזה, יום ראשון. כך הוא מפרש את המחלוקת הזאת. כל הדאגה שלהם הייתה שלא יצא כסיר העומר בליל שבת. למה? כי בדיוק פה, ההפרדה הזאת שהוא מדבר עליה. אני עובר לפסקה השנייה בקטע 2. והלאה אנו צועדים. כן, דילגתי פה על קטע, כי החלק הראשון מדבר על העניין של קורבן ציבור, החלק הראשון של הגמרא במנחות, ועכשיו הוא מגיע אל הנושא השני. והלאה אנו צועדים. בניין הארץ, היסוד הראשי, החקלאות, אלוהי אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. אבל העם אשר הנושא שלו, וכאן אני כן חושב שהנושא שלו, הכוונה היא ההתעסקות שלו, כן, הנושא שמעניין לו, כולו הוא קודש קודשי, וארצו ושפתו, וכל ערכיו כולם קודש, כי הוא כולו ממלא ביטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקום כולו. ובכל מקום שקווי אור קודש משתלחים לברכה, אינם כי עם ענפים מגזע מתאר. עם כזה הייתי מוסיף פה שתי מילים. הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש. והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט הוא על ידי דשא חגיגת ראשית הקציר. העומר עולה למדרגת עבודת קודש יותר עליונה, והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור, כאן יש טעות, שדוחה את השבת. הביתיסיות ודאי לא הייתה חרדה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי התורה הנצחיים הפרושים. ולא משביל נשמרת השבת ממלאכת קצירת העומר הייתה מלחמתם כל כך נטושה נגד המציאות של האפשרות שידחה העומר את השבת. אם לא יפרשו כפירוש הפלסטר שלהם ממוחרת השבת, ממוחרת שבת בראשית. לא דאגו לשבת כל כך. הם דאגו למשהו אחר, אבל מחשבת רעל עמוקה הייתה בלבבם. הם אשר לא יכלו להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת, לדעת את עומק הקודש אשר לגוי הקדוש הזה, אשר בשבטו על אדמת קודשו, גם חקלאותו ובניין ארצו בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות, תוכן קודש יש להם, ודגל קודש הוא דגלם. ואוצר הקודש, התורה הקדושה, הוא כל מוסד חייהם הלאומיים, כמו הפרטים.